שלום לכם, ברוכים לפודקאסט אסטרטגי, גם הפעם בגרסה מצולמת, והפעם נדבר על מלחמות סייבר. אנחנו נחשפנו לעניין הזה בחודש שעבר, בעקבות פרסום על מתקפה איראנית נגד ישראל, שהובילה למתקפה ישראלית באיראן, בנמל בנדר עבאס. ננסה להבין מה הרקע לעניין הזה, עד כמה המלחמות האלה משוכללות ואולי אפילו מחליפות את המלחמות הקונבנציונליות, ולאן פנינו מועדות באופן כללי וגם בהקשר האיראני. נעשה זאת עם ראש המכון, אלוף במילואים עמוס ידלין. שלום עמוס.
שלום, יום טוב.
אנחנו רוצים להבין קודם כל מה משמעות המונח הזה מלחמות סייבר, כי לרוב האנשים מהשורה זה משהו שמתנהל בין מחשבים ואולי לא מעבר לכך, אבל אתה מספר לנו שזה סיפור הרבה יותר מורכב ואולי אפילו הרבה יותר מסוכן.
תראה, אם נלך לתולדות הפעלת עוצמה צבאית, ולא רק צבאית, גם עוצמה אחרת, בין אומות, שנקראת מלחמה, לשם השגת יעדים, במאה ה-19 ידענו להפעיל כוחות קרקעיים וכוחות ימיים. במאה ה-20 מצטרף כוח אווירי. במאה ה-21 מצטרף כוח הסייבר. האם הוא נראה כמו הכוח האווירי, שבמלחמת העולם הראשונה זרק רימונים ממטוסים שעשויים מבד ומעץ, ובעצם לא השפיע כמעט על כלום, עשה אולי קצת תצפית, או שזה הכוח האווירי של סוף המאה ה-20, מפציצי B2 עם נשק גרעיני, שהם כוח משמעותי. אנחנו לא כל כך יודעים עם הסייבר, איפה אנחנו נמצאים. למה? כי קודם כל הסייבר הוא פעילות לא מוחשית. אתה לא יכול לספור את המטוסים, את הצוללות, את נוסעות המטוסים, את הטנקים, זה איזה שהם שורות תוכנה מאוד מתוחכמות, כלי סייבר שמפותחים בצורה לאורך זמן, ויודעים לעשות משהו בממד הסייבר, אבל אף אחד לא רואה את זה. ולכן, מי הם מעצמות הסייבר? האם זה אותם מעצמות שיש להם גם את הכוח הצבאי שאנחנו רואים? ארצות הברית, סין, רוסיה, או שהסייבר שייך דווקא למדינות קטנות, שיש להם הרבה מאוד אנשים חכמים, שיודעים להתעסק עם מחשבים. עכשיו, אחד הדברים המעניינים במאה ה-21, זה שאין שום דבר חשוב שלא מחובר למחשב. והכל גם מחובר באיזושהי רשת עולמית שנקראת אינטרנט. יש גם רשתות סגורות שלא מחוברות לאינטרנט, ובדרך כלל הן היותר מעניינות, ואליהם רוצים לחדור. יש חברות הגנה מפני חדירות, האנטיווירוס, שמשקיעות מיליארדים כל שנה, בלא לאפשר ללוחמי, תוקפי, פושעי הסייבר להיכנס לתוך המערכת. התחום עצמו מאוד מסווג, והתפתח כתחום של הפעלת כוח לאומי בארגוני מודיעין ובארגוני סייבר שקמו באמת רק בתחילת המאה הזאת, ארגונים לאומיים. כסייבר, כפשיעה, היה קיים גם קודם. ואנחנו, כאשר מדברים על סייבר, המרווח הוא אדיר. המשרעת של הפעולות היא אדירה. ואני אתן לך דוגמה מאוד פשוטה שתבהיר את זה. אתר אינטרנט. לפגוע באתר אינטרנט. להשחית אותו. לשים בו איזה פרסומת. תעמולה. יחסית פשוט. איש מחשבים, מוכשר, מהבית, יכול לחדור לאתר אינטרנט ולהשחית אותו. הנזק מוגבל, תוך כמה שעות אפשר לשפר את לשקם את האתר, וזאת התקפת סייבר. אבל המשמעות שלה היא בדרך כלל נמוכה, במקרה הטוב, תודעתית בכלל. הסוג השני הוא להיכנס לתוך המחשבים, לא להרוס אותם, להפך. לנסות להיכנס באופן חשאי, אבל להגיע לנתונים, להגיע לאותם נתונים שהחברה, שהארגון הצבאי רוצה להסתיר, ואו לקחת אותם, מה שנקרא איסוף מודיעין, או אם אתה כבר נמצא שם, לעשות איזושהי מניפולציה בתוך הנתונים האלה, לגרום למישהו שחושב שיש לו נתוני אמת, שיהיו לו נתונים אחרים, לשבש לו את הפעילות. והאתגר האחרון שהוא הכי קשה זה להיכנס אל הנתונים האלו בתוך מערכת ממוחשבת, מבוקרת, שמשפיעה על משהו בעולם הפיזי. אז אם ניקח נגיד חברת תעופה, יונייטד, אפשר לפגוע להשחית לה את האתר. נזק קצר מועד, נזק ליוקרתה, לא משמעותי. אפשר להיכנס פנימה לאתר הפנימי ולהגיד מה שאנחנו עושים ליונייטד, הטייסים לא יודעים לאיזה טיסות הם צריכים ללכת. חברה משותקת, עד שהיא לא משקמת את ה... היא מבינה שמישהו נכנס, עשה לה נזק, ומשקמת את המערכת הפנימית שלה, זה כבר יכול לשתק חברה לכמה ימים, לגרום נזק גדול. והדבר הכי משמעותי הוא אם אתה יכול להיכנס למטוסים של יונייטד ולשנות להם את השעונים, הטייס יחשוב שהוא טס ב-40 אלף רגל, הוא טס ב-38 אלף רגל והוא מתנגש עם מטוס אחר. או אתה יודע לסגור לו את המנועים שהטייס לא שולט בהם. זה כבר רמה מאוד מאוד גבוהה של פעילות. עכשיו נבוא לישראל ואיראן.
כן.
על פי הודעה של רשות הסייבר הישראלית, האיראנים תקפו את מערכת המים הישראלית. זאת אומרת, יש פה תקיפת סייבר על איזה שהם בקרים שנקראים בלועזית סקאדה, ששולטים באיזה צינור, איזה ברז ייפתח ואיזה צינור. ועכשיו אם מישהו יודע, למשל, לקחת את הברז שמכניס כלור למים, ולפתוח אותו שבמקום שיהיה במים אחוז מאוד קטן של כלור, אחוז הרבה יותר גבוה.
זה בעצם הרעלה לכל דבר.
זה בעצם הרעלה לכל דבר אם זה מצליח. הגוד ניוז זה כמו בכל הפעלה של כוח צבאי, יש כוח התקפה ויש כוח הגנה. יש כוח שאוסף מודיעין לטובת ההתקפה או לטובת ההגנה. המערכת שבנתה מדינת ישראל זיהתה את ההתקפה הזאת וטיפלה בה. זאת אומרת, לא נגרם נזק, אנשים במקומות שנתקפו לא שתו מים עם הרבה כלור, או תחשוב על הרבוב של מים עם ביוב, זה לא קרה. על פי מקורות זרים, ואני מדגיש את זה, כי אתה אמרת כאילו זה ברור שישראל עשתה את זה, אנחנו לא יודעים את זה, אבל על פי וושינגטון פוסט, ישראל אמרה פה נחצה קו אדום, אנחנו נגיב, ונגיב ונסביר לאיראנים שמאלה שהם תקפו אותנו, אבל הם תקפו אותנו במקום שהוא ממש אסור לתקיפה, הוא לא חוקי בתורות המלחמה, הם תקפו אוכלוסייה אזרחית, תשתית אזרחית, אתם רוצים להיות איתנו במלחמה, טילים, רקטות, מטוסים, טנקים, צוללות, תעזבו את האזרחים. ואם אכן ישראל תקפה את אותו נמל על יד בנדר אבס, נמל שהוא נמל המחולות הראשי של איראן, בעצם ישראל אמרה, חברים, אנחנו גם יודעים לגעת לכם בתשתיות אזרחיות, ואנחנו מבינים מצילומי לוויין, לא מדברים אחרים, האיראנים אמרו שהתקפה לא הייתה משמעותית, שהיו פקקים גדולים גם של אוניות מחולות במפרץ, גם של מסעיות, כנראה ישראל עשתה משהו, או מי שתקף שם, עשה משהו במערכת השליטה של הנמל. ועוד פעם, זה יציאה ממערכת הסייבר אל העולם הפיזי, שיבוש של העולם הפיזי דרך עולם הסייבר. עכשיו, את זה לא יכול לעשות האקר, מבייסמנט, מאיזה מרתף בתל אביב או בניו יורק או בטהרן או באפגניסטן. כדי לפגוע במערכת תשתית לאומית של מדינה, צריך לאסוף מודיעין, להבין איך המערכת הזאת בנויה מבחינה סייברית, מבחינת שליטה של המחשבים, איך היא מתוקשרת, צריך למצוא את נקודות התורפה, להבין איך נכנסים למרות כל ההגנות, וצריך גם להיות מסוגלים בזמן הנכון שיהיה לך הדק להפעיל את הפעילות שאתה רוצה להפעיל. ולקוות שעד אז המערכת, הארכיטקטורה שלה לא השתנתה ולא קנו אנטיווירוס חדש ולא תקנו את אותה, את אותו חור שגילית, את אותו מקום שהתוכנה היה בה איזשהו בג שמאפשר לך את החדירה לכזאת מערכת. טוב. זה מאוד מסובך.
אני רוצה ברשותך לחבר את הדברים האלה שדיברת עליהם, עניינים טכנולוגיים, עניינים שקשורים בכלים שיש בידי אותם, בין אם זה הקרים או מדינות שמשתמשות במרחב הסייבר, לתחום הזה של הכוונות והאסטרטגיה. הרי אם אנחנו לוקחים כדוגמה את הסיפור הזה של המתקפה על תשתיות המים של ישראל, האיראנים פה נטלו יוזמה. ונתנו יוזמה, כמו שאתה אומר, לתוך איזשהו מרחב שהוא בתחום האסור, לפי כללי המשחק הלא כתובים של מלחמות הסייבר. על מה זה מעיד? על איזה כוונה? ואולי גם מה הרקע לכך? הרי אנחנו מכירים את האימות בין ישראל לאיראן, לא מאתמול ולא משלשום. יכול להיות שיש פה ניסיון להעביר את האימות מחזית אחת לחזית אחרת,
למקד ירון, אותו. אתה נוגע בשתי נקודות נורא נורא חשובות.
אוקיי.
אחת, שגומרים להתעסק באמת בחולשות של התוכנה ואיך חודרים בשורות הקוד, עולים לרמה של המושגים האסטרטגיים. אתה שואל את עצמך, מהי הרתעה בסייבר? מהי הכרעה בסייבר? מהי מיטשואל אשור דיטאנס בסייבר? כל מושג אסטרטגי שלמדנו במאות האחרונות, אתה צריך לבחון איך הוא עובד בסייבר. עכשיו, קודם כל, אם הסייבר הוא לא משמעותי, אז אתה לא מגיע לדרגה האסטרטגית. אבל אם הסייבר הוא משמעותי, הדוגמה הטובה ביותר להבין איפה הבעיה, היא השוואת הסייבר לנשק גרעיני. גם נשק גרעיני נכנס ב-1945 לתוך עולם האסטרטגיה. וכל המומחים לאסטרטגיה ולאסטרטגיה צבאית שאלו את עצמם, האם המונחים הקודמים בתוקף? מהי הכרעה שאתה זורק נשק גרעיני והאויב יכול להשליך עליך בחזרה, ובעצם שניכם הלכתם לאיבוד? מושג שלא היה קיים קודם, ומזה הומצא המיטשואל אשור דיסטרקשן. מהי מכה ראשונה, מהי מכה שנייה, מהי הרתעה גרעינית, אותו דבר עם סייבר. כל עוד לא יוכח, וזה עוד לא הוכח, שהסייבר יש לו יכולת להשיג אפקט שדומה לנשק גרעיני, אנחנו הולכים פה בערפל. במיוחד שאתה צריך להוסיף לזה מושג שלא היה קיים קודם, או לא היה מספיק חשוב, ובסייבר הוא מאוד חשוב, שנקרא ייחוס, attribution. למי אתה מייחס את התקיפה? וכמו נפגעה מערכת המים, אני חושב שישראל הייתה מספיק מקצועית לדעת שזה איראן, אבל התקיפה לא הגיעה מאיראן, הגיעה מאיזה שהם שרתים דווקא בארצות הברית. זאת אומרת, יש היום אפשרות להוליך את מתקפת הסייבר בצורה כזאת, שבכלל לא ידעו מי עשה אותה. חודש אחרי זה הייתה תקיפה של אתרים והשחטה. כולם היו בטוחים שזה האיראני. אבל אני חושב שגורמי המקצוע הסבירו אחרי שהם קצת הסתכלו על התקיפה, שזה בכלל לא איראן. זה טורקים, זה פלסטינים. ולכן המושגים האסטרטגיים בסייבר מחייבים ברור כל הזמן, לאור היכולות שהסייבר מביא. כי יש ויכוח. שר ההגנה לשעבר בממשלת ארצות הברית, פנטה, שהיה גם ראש ה-CIA, אומר, אנחנו מוכרחים להתכונן לסייבר פרל הרבור. תקיפת סייבר שתבוא בהפתעה ותגרום לנו הלם כמו שפרל הרבור גרם. ויש מומחים אחרים שאומרים שזה לא כל כך פשוט. ומערכות ההגנה היום טובות מאוד, ותקיפה של תחנת כוח אחת זה מבצע אדיר, ואי אפשר לתקוף את כל תחנות הכוח של ארצות הברית. זאת אומרת, עד שהשאלה הזאת, מה סייבר באמת יודע לעשות, האם זה פייפר עם פצצה של 2 קילו, או זה B-52 עם פצצה גרעיני, השאלות האסטרטגיות עדיין בבירור. הנושא השני שהעלית, זה האם כשתוקפים אותך בסייבר, אתה חייב להגיב בסייבר, או האם שתוקפים אותך בקינטי, תגובה בסייבר היא לגיטימית. ואני אתן לך שתי דוגמאות שקשורות באיראן, כיוון שאנחנו מדברים על איראן. כשהאמריקאים איבדו מטוס, מטוס ביון מעל המפרץ הפרסי, האיראנים הפילו אותו, הם שקלו תגובה קינטית כנגד הפלה קינטית. ואם אתה זוכר, הנשיא טראמפ ביטל את זה ברגע האחרון.
המטוסים כבר היו בדרך.
המטוסים היו בדרך, אמרו לו שיהרגו 150 אנשים בלתי מעורבים, והוא לא רצה להסתבך עם זה, או היועץ הפוליטי שלו אמר לו שההליכה למלחמה היא לא טובה לבחירות, וזה היה עוד לפני הקורונה. אמריקאים בכל זאת הגיבו בסייבר. זאת אומרת, נתקפו קינטית, הגיבו בסייבר. לא שמענו על האפקט של זה, וזה עוד פעם חוזר לעד כמה הסייבר. הוא באמת כל כך מפחיד. אני חושב שהתקיפה האיראנית של מערכת המים של ישראל היא תגובה בסייבר על התקיפות הקינטיות שלנו בסוריה במסגרת המב"ם, שהאיראנים ניסו להגיב עליהם, אתה זוכר, בשלוש שנים האחרונות, עם רקטות, פעם כאלה, עם גלשנים, והם נכשלו בכל הפעמים כי ההגנה של צה"ל מאוד טובה והמודיעין מאוד טוב, אמרו אולי ננסה בסייבר, נעביר איזשהו מסר, גם אם לא נשיג הישג גדול, שהישראלים יבינו שהם פגיעים בסייבר. ולכן, ואני חושב שזה נכון, סייבר לא סגור על עצמו. כאשר אתה נתקף סייבר, אתה יכול להגיב קינטית, and vice versa, והפוך.
עכשיו אני רוצה, רק לסיום, אם כבר עסקנו באיראן במימדים שונים, להכניס גם את עניין הגרעין, כי גם בנושא הזה מדי יום אנחנו שומעים על התפתחויות מדאיגות, לפי הדוח הרבעוני של סבא, איראן ממשיכה בהעשרת אורניום שחורגת מהכמות שהוקצבה בהסכם, בערך פי 8, אם אינני טועה, ואנחנו מנסים להבין אם ככה לאן פנינו מועדות, לאן פני האזור, לאן פני העולם מועדות, כשדווקא בתקופה כזאת, רוויית אתגרים מבחינתה, איראן ממשיכה לפורר את המסגרת של ההסכם, איזה סוג של התפתחויות אתה צופה שיהיו במהלך התקופה הקרובה, בשנים הקרובות בנושא הזה?
בוא נסתכל על המסגרת האסטרטגית. איראן הוקטה מכות קשות. אולי לא 10 מכות מצרים, אבל אני יכול למנות 5 מכות. הסנקציות האמריקאיות שפגעו לה מאוד בכלכלה, הקורונה שנתנה מכה נוספת לכלכלה, נפילת מחירי הנפט, עוד מכה, הפגיעה בסולמני, והעובדה שהציבור באיראן מביע את המחאות שלו כנגד השלטון. כל הדברים האלה יכולת לצפות שהאיראנים יגידו, רגע, אנחנו פה מוקים בגלל מה שאנחנו עושים. אנחנו עושים מאמצים להתקדם לסף הגרעיני, ואנחנו עושים מאמצים להתבסס בסוריה ובלבנון, ואותו גשר מפורסם לים התיכון. הדבר המעניין, שהאיראנים לא הורידו את הרגל מהגז, בשני המאמצים האסטרטגיים המרכזיים האלה, ואתה אמרת בצדק, סבא סיפרו לנו שאיראנים כבר צברו מעל 1,700 קילוגרם של איראניום מאושר, ומותר להם רק 350 קילוגרם. אבל יש דבר נוסף בדוח של סבא, זה אותה אמירה שהאיראנים לא נותנים לבקר באתרים שישראל הצביעה עליהם כאתרים בעייתיים, ובאותו אתר שהם כן נתנו לבקר, בטורקזבאד, ונמצאו שם עקבות של אורניום שהאיראנים צריכים להסביר איך הוא הגיע לשם, הם לא נתנו תשובה. ולכן ברור שבנושא הגרעיני איראן מאתגרת את העולם, אבל בעיקר את ארצות הברית וישראל. ופה הכדור חוזר למגרש שלנו. אנחנו צריכים להגיע לאותה הבנה עם ארצות הברית. לגבי שני תרחישים שיכולים לקרות. אחד, שאיראן ממשיכה להתקדם, וגם מעשירה יותר אורניום, גם לרמות יותר גבוהות, גם בכמויות יותר גבוהות, גם ביותר אתרים. מהו אותה נקודה שישראל וארצות הברית אומרות, זהו, זה, אנחנו לא ניתן להם להתקרב כל כך קרוב לסף הגרעיני. מקום שני שצריך להתכונן אליו זה מסע ומתן. כי יכול להיות שהאיראנים, כדי להשתחרר מכל אותם מכות כלכליות שדיברתי עליהן, יבואו למסע ומתן, וישראל אסור לה בפעם הזאת, כמו בפעם הקודמת, להיות לגמרי בצד, אלא אנחנו צריכים לסכם עם האמריקאים מהם אותם 5 הסעיפים הכי בעייתיים ב-JCPOA באותו הסכם מ-2015, ואת הנושא הזה לתקן.
עוד משהו על סדר היום, וזה מה חושב הציבור הישראלי על האתגרים שניצבים בפנינו. לפי סקר שהתפרסם, בערך 4% מהציבור הישראלי מודאג מענייני הסיפוח ואיראן. מה אנחנו למדים מכך?
כן, אנחנו למדים שהציבור עסוק בכלכלה ובקורונה. אבל הקורונה לא העלימה אף איום על הביטחון הלאומי הישראלי. ובנושא האיראני, אנחנו הרגע דיברנו על האתגר הגרעיני. יש את האתגר של הטילים המדויקים וההתבססות בסוריה ובלבנון. ואני חושב שמדינת ישראל עושה טעות כשהיא עכשיו מתעסקת בנושא החלת החוק הישראלי או הסיפוח. א', אנחנו רואים שהציבור לא ממש מתעניין בזה, אבל העולם מתעניין בזה. במקום שהעולם יתמוך בנו, במקום שבו אנחנו נמצאים בעמדה צודקת, בעמדה מוסרית, מול איראן שקוראת להשמיד את מדינת ישראל ומפתחת נשק גרעיני בשביל זה, וכל העולם באופן בסיסי מקבל את הטיעון שלנו, שאסור שלאיראן יהיה נשק גרעיני. אנחנו, במקום שהעולם יתפקס ויהיה ממוקד בנושא הזה, אנחנו מעלים נושא שבו אין לנו לגיטימציה בשום מקום בעולם. עכשיו, זה נושא שירד מסדר היום. הנושא הפלסטיני שפעם היה מספר אחד, העדיפות שכל מדינאי בעולם היה מדבר עליה, איש לא מדבר עליו. מסיבות כאלה ואחרות שאין לנו זמן לנתח את זה. אנחנו מביאים את הנושא הזה לראש הסדר יום, במקום להתמקד באיראן, ואני חושב שזאת שגיאה גדולה.
תודה רבה.